בספר אורות הקודש חלק ג' מאת אור האורות רבנו הרב קוק זכותו יגן עלינו אמן שלא קם כמוהו בדורות האחרונים מימי הארי ועד היום. ובכן רבותיי, אנחנו בעמוד רש י' ז' של חלק ג' של אורות הקודש, עמוד רש י' ז'. קל מאוד למצוא, כי זה אחרי עמוד רש ט' ז', ובדיוק לפני עמוד רש י' ח'. קטנות וגדלות סוגית. בכל מין וסוג יש קטנות וגדלות, ויש גדול מאוד במין אחד, אבל קלות המין הוא קטן לגבי מין הגדול ממנו. יש קטן ממין גדול, שהוא מצידו ודאי קטן בלא ערך לגבי הגדול ממין הקטן, ומכל מקום בתוכיותו גדלות גנוזה בכוח, וזה נוהג בנשמות לא פחות מבגופים. כלומר, אם ניקח דוגמה דרך משל, אז זה ברור שיש קופים ששווים הרבה יותר מבני אדם זוועתיים. יש אנשים שבני אדם שהיינו אולי מעדיפים שלא יהיו, אבל הם קיימים, הם בני אדם. ויש קוף שאומנם הוא רק קוף, אבל הוא אחלה קוף. ואז יש לנו בעיה, יש תאונת דרכים, מגיעים הקוף והאדם למיון. הבעיה, אנחנו צריכים, יכולים להציל רק אחד, יש לנו מכשור להציל רק אחד. נאמר אותו אדם הוא זבל של בן אדם, ואילו הקוף הזה הציל יהודים בשואה. אז מה נעשה? את מי נציל? אנחנו מצילים את האדם, כי הוא אדם, לא מצד המעלות שלו, כי המעלות שלו באמת זוועתיות, אבל הוא אדם, הוא שייך למין האדם. אז זה מה שהרב אומר, יש מישהו קטן שייך לסוג גדול, יש מישהו גדול, אבל הוא שייך לסוג קטן. וזה נכון, לא, טוב, זה היה רק על דרך המשל. לאן הרב רוצה להגיע? גם לנשמות. כן? אז בואו נחזור שוב למשפט. בכל מין וסוג יש קטנות וגדלות, ויש גדול מאוד במין אחד, אבל כללות המין הוא קטן לגבי מין הגדול ממנו, ויש קטן ממין גדול שהוא מצידו ודאי קטן בלא ערך לגבי הגדול ממין הקטן. כלומר, הוא ודאי שווה פחות בעקוף, ומכל מקום בתוכיותו גדולה גדלות גנוזה בכוח, וזה נוהג בנשמות לא פחות מגופים. אז גם בנשמות אפשר לראות דבר כזה. טוב, אבל זה כבר עניין של לדעת לקרוא נשמות, לראות נשמות, להעריך נשמות. לא כל אחד יודע. יש ספר נפלא של מרן החידה, נקרא בשם שם הגדולים. מה זה שם הגדולים? זה מין אנציקלופדיה, לקסיקון, שמחולק לשני חלקים. החלק הראשון נקרא גדולים, השני נקרא ספרים. מה זה גדולים וספרים? זה רשימה של רבנים ורשימה של ספרים. אז השתדל אחידה מאוד לכלול בתוך הספר הזה את שמות כל הרבנים שהוא מכיר לאורך כל התקופה הרבנית, ואת כל הספרים שהוא הכיר לאורך כל התקופה הרבנית. זה מספרי הביבליוגרפיה החשובים ביותר שמשמשים עד עצם היום הזה כל חוקר רציני. העניין הוא שהוא גם הוסיף לפעמים על כל חכם הערכת אופיו של החכם, ולפעמים גם ציון שורש נשמתו. הוא אומר, זה נשמתו מעולם זה וזה, ספירה זו וזו. לקוח הרבה פעמים מהארי. כלומר, זה מדע מיוחד, לדעת להעריך את האחיזה של כל נשמה ונשמה, מאיפה היא משתלשלת. מה זה אומר? לפעמים הוא קטן אבל בא ממין גדול, לפעמים הוא גדול אבל ממין קטן, וכדומה. עד כאן ברור? טוב. כל המעלות הגדולות שעניינו חרדים מאוד לגשת אליהן, מפני שרואים אנו שראשונים שהיו גדולי עולם חרדו מהן. אז זהו, מה זה קשור לעניין? אנחנו רואים למשל שיש סוגיות שרק יחידי יחידים עסקו בהם בימי קדם, וגם כשהם עסקו בזה הם היו מלאי חרדה. ואצלנו זה הופך להיות נושא של מה בכך. אני אביא לכם דוגמה. זה מובא באגרות ראייה לגבי רבנו ניסים גאון. רב ניסים גאון, אחד מהספרים שלו זה פירוש למסכת ברכות, ושם הוא דן באגדה שעל הפסוק מבלתי יכולת השם, נכון? מבלתי יכולת השם, ומה זה יכולת השם? צריך להגיד יכול השם. אלא אומרים חז"ל, תשש כוחו כנקבה. מה זה תשש כוחו כנקבה? הקדוש ברוך הוא, כשהוא שמע את דברי משה, נהיה חלש. תשש כוחו כנקבה, לכן בלתי יכולת השם. אבל אחר כך, כשמשה משכנע אותו לא להשמיד את העם וכו', הוא אומר, ואולם חי אני וימלא כבוד השם בכל הארץ, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, החייתני בדבריך. טוב, זה אגדה מבהילה. הקדוש ברוך הוא נחלש, פתאום משה מחיה אותו, זה דברים, אין הדעת סובלתם. רבנו ניסים גאון כותב שם בפירושו לאגדה, הוא אומר, התלמידים, היה קשה להם מאוד הדברים האלה, ולכן אני באתי להסביר. אף על פי שלכאורה היה ראוי לא להסביר, אבל אני אסביר. אלא הוא אומר, שמה שכתוב, החייתני או תשש כוחו, הנה כוונה לקדוש ברוך הוא בעצמו, אלא לפרסומו בעולם. כן? כלומר, אם עם ישראל חלילה ימות במדבר, בעקבות חטא המרגלים, אז יהיה חילול שם שמיים. אז כביכול יש החלשה של הרעיון האלוהי וליבות בני אדם. ועכשיו, שמשה שכנע את הקדוש ברוך הוא כביכול שצריך לסלוח לעם וכו' וכו', אז החייתני בדבריך, זאת אומרת, דבריך מחיים את ההופעה האלוהית בעולם. ואז הוא כותב, וסליחה שכתבתי, ואולי יותר טוב שלא יכתוב, השם יכפר שכתבתי. לכאורה, אני הסברתי את זה בערך, כמה לקח לי? 37 שניות בערך, נכון? אני מעריך. וזה לא רעיון, בסדר, רעיון קצת עמוק, אבל הוא שגור, זה לא רעיון שאני המצאתי, זה דבר שרגילים לשמוע, נכון? אומר הרב קוק, בימי רב ניסים גאון, הרעיון הזה עוד לא ירד לעולם. ולכן הוא היה נחשב לסתרי תורה. כך שאומר הרב, מה שאסור לדרוש סתרי תורה ברבים, זה תמיד נכון. רק הגבול בין מה נקרא סתרי תורה ומה רשות הרבים, הגבול זז. כלומר, יש דבר שפעם היה נחשב לחלק מסתרי תורה, שעכשיו הפך להיות שגור. בסדר? אז זה לא שהאיסור בטל, אבל פשוט הידיעה עברה את התחום. מה זה משנה? האם זה מקדם את הבנתנו את דברי הרב כאן? יפה מאוד, אבל אני מזכיר את הנושא הזה רק בדרך אגב. למה אני מזכיר אותו בדרך אגב? במידה וזה תורם להבנת הנאמר כאן. אתה רוצה לפתוח את הסוגיה מצד עצמה. מה זה דברי חז"ל, סתרי תורה וכו' וכו'. והתשובה היא שאני מסרב להיענות לבקשתך. למה? כי זה מחוץ לנושא הנלמד. נכון? יש לנו כלל. שאנחנו עוסקים בנושא משיק, רק במידה וזה תורם לנושא הנלמד. בסדר? הלאה. אני לא יודע, לא. היו אנשים שהיו גדולים בסתרי תורה, רק שהיה יחידי יחידים. ופתאום הרעיון הזה שהיה רק בסתרי סתרים, דיברו על זה בחדרים סגורים עם מנעולים כפולים, פתאום אנחנו, שאנחנו קטנים יותר מהדורות הקדמונים, מדברים על זה. כן? זה שוב קשור לגדלות הסוגית והקטנות הסוגית. או שיש לנו דווקא ממין קטן יותר. הנשמה הכללית היא יותר גדולה, למרות שהיחיד מצד נשמתו יותר קטן. יכול להיות. כן? אז זה מה שהרב כאן אומר. כל המעלות הגדולות שהננו חרדים מאוד לגשת עליהן מפני שרואים אנו שראשונים שהיו גדולי עולם חרדו מהן, זה הדוגמה שהבאתי עכשיו, רב ניסים גאון, יש לדקדק עדיין. שמה, הננו עולים עליהן. אנחנו יותר גדולים מהקדמונים. למה? לא מצד אישיותנו הנשמתית, כי יכול להיות שאני אישית הרבה יותר קטן מרב ניסים גאון וכדומה, אלא מצד מיניותה, כלומר הסוג, המין שאליו אני שייך. מה הבעיה שלך? אנחנו שייכים לנשמה כללית של הדור, שהיא נשמה גדולה יותר. מה, מה, מה לא ברור? לא, הוא אומר, יש לדקדק, אולי. יש לבחון. איזה דורות הם דורות גדולים ואיזה דורות הם דורות קטנים. אז למשל, כשאנחנו אומרים על ירידת הדורות, זה ממד אחד בלבד. זה מה ששייך לפרטים. אבותינו היו גדולים, אחר כך נהיינו יותר קטנים, היום אנחנו קטני קטנים. בסדר? זה מצד הפרט. אבל הנשמה הכללית של הדור, לפעמים עולה, לפעמים יורדת. אז אנחנו בדור של גדלות. זה כמו שמשל היה דיון אחרי השואה לגבי כתיבת קינות על השואה. היה ויכוח בין הרבנים, יש רבנים שכתבו קינות, יש רבנים שלא כתבו, יש רבנים שאמרו שאסור לכתוב קינות. אחד הטיעונים שראיתי בין העוסרים זה שאנחנו לא גדולים כמו רבותינו מחברי הקינות שהיו מוסרי התורה שבעל פה, ואנחנו צוציקים. אז מה, צוציק יכתוב קינות, ייכנס לסידור? מי ענה? מי ענה? בסדר? על זה אני אומר. נכון, יכול להיות שאתה קטן, אבל המאורע הוא גדול. אז אתה לא יכול להסתתר מאחורי קטנותך כדי לא להיענות לדרישה של המאורע. המאורע בגדלותו דורש ממך להתאים את עצמך לגודל של האירוע. השואה זה לא אירוע טריוויאלי, זה לא עוד איזה פוגרום. ולכן אתה חייב, למרות קטנותך, להתעלות אל גודל השעה ולכתוב קינה.
זה בעיה שאנחנו מקבלים שהמיניותנו גדולה.
לא, הוא אומר, ייתכן. עכשיו הוא אומר, הוא מניח שזה אכן כך. אז זה על פי סתרי תורה. על פי סתרי תורה אנחנו רואים שהדורות של הגאולה זה דורות שבהם חוזרות נשמות ענקיות ממי קדם שנעלמו באיזשהו זמן. מהאבולוציה? מה זה קשור?
שהעולם עכשיו כן עבד דרך התפתחות.
תמיד העולם עבד דרך התפתחות. כל השאלה הייתה האם הרעיון הזה היה קליט על ידי ההמון או לא. זה הכל. היום הרעיון של האבולוציה הוא קליט, בזכות דרווין. בסדר? טוב. ויש שהדבקות האלוהית העליונה שהיא תפארת כל היקום נטבעת מבני דורנו. כן, הרמב״ם כותב במורה נבוכים שיש רק ארבעה אנשים בהיסטוריה שחוו דבקות אלוהית מתמדת. רק ארבעה. והם אברהם, יצחק, יעקב, משה. זהו. הרמב״ם אומר שיש ארבעה. בואו נבדוק האם בתוך הארבעה נמצא אדם. רגע, אברהם זה לא אדם, יצחק, יעקב, משה, לא, אדם הראשון, לא כלום.
כן, אבל הוא
לא, לא יודע, אבל אתה שאלת אותי האם לפי הרמב״ם, אדם כלול בארבעה. ארבעה מקומות דפוסים. בסדר? אז יוצא שאם אנחנו הולכים לפי הרמב״ם, יוצא שאנחנו לא יכולים בכלל לחשוב שנגיע אי פעם לדבקות מתמדת. כן, צריך להיות במדרגה של ארבעת האנשים האלה, והם היו מעל הכל. אומר הרב, בואו ניקח את זה בפרופורציה. ויש שהדבקות האלוהית העליונה שהיא תפארת כל היקום. הרי זה מה שמפואר בעולם, האפשרות להידבק באלוהים. נטבעת מבני דורנו. כן? אנחנו דור שנדרש להגיע לדבקות. והיא מתקבלת אצלם בצורה חשובה ורעננה גם בתוכן כזה, העסקנות העולמית והתרחבות שיח וסיג של דרך ארץ, אף על פי שהרמב״ם כתב על זה, אתם רואים פה לזה הוא מתכוון, שלדרגה זו אין איש כיוצא בו יכול להדריך, כי אינה מדרגת כל הנביאים, כי מדרגת משה והאבות, אל ניבהל מזה. טוב, למה הרב כאן מתכוון? הרב פגש סוגי אנשים מאוד מיוחדים בדור שלו, בין היתר, אדה גורדון. אינני יודע אם הם אכן נפגשו או לא, אני מנסה לברר את זה, שאלו אותי, אבל גם אם הרב לא פגש את גורדון, אבל הוא פגש אדם שבהחלט חווה דרך לא הדתיות, למרות שהוא היה אדם דתי גם גורדון, אבל זה לא דרך הדתיות, הוא פגש את אלוהים דרך העוצמה של דרך ארץ, השיבה אל הטבע וכדומה. כן? כלומר, אדי גורדון ממייסדי תנועת הקיבוצים, לא היה קיבוצניק במובן הרגיל של המילה. כן? זה משהו אחר לגמרי. אז אומר הרב, הנה אנחנו רואים דור שתובע את זה, שדורש את זה, שיש לו קשר סמוי, דרך חילוניותו אפילו, אל הדבקות האלוהית. אז אומר, הרמב״ם אומר שהוא עצמו לא יכול להדריך לדבקות עליונה, כי רק משה ואבות הגיעו לזה. כן, מה אתה אומר? קל וחומר. דור זה בערך 30 שנה. זאת שאלה אחרת. כן? התשובה היא שהדור שלנו הרבה יותר גדול מהדור של הרב קוק. הנה, אני אומר, הדור שלנו יותר גדול מהדור של הרב קוק. הנה, אתה רואה, שאתה רואה, אני יכול לומר את זה. מה? הוא לא נותן לי, הוא מתקומם כשאני אומר את זה. התשובה היא שהדור שלנו זכה להיות דור מיואש. כלומר, בימי הרב קוק, אנשים היה להם כל מיני אידיאלים, והאידיאלים האלה מילאו אותם בשמחה, באידיאליות וכו'. כן? והם אמרו, חבר, אני הולך להפריח את השממה. זה, אנו באנו ארצה לבנות ולבנות עם הקלשון וזה. אבל בסופו של דבר, זה הכל קצת תנועת נוער. זה מדרגה של אידיאלים של תנועת נוער נאיבית. הצופה הטוב. בסדר? היום אתה אומר למישהו, אני הולך להקים מפעל בדימונה, כי אני רוצה להפריח את השממה. ואתה, מה אתה עובד עלינו? אתה תקבל תקציבים, תמיכה ממשלתית, ואתה תרחיב את הווילה שלך, וזה מה אתה מדבר שטויות. אנחנו מכירים אותך. כלומר, אין אמון יותר באידיאלים, במה שהיווה אידיאל לדור הקודם, נחשב לכלום בעיני הדור הזה. והדור הזה אם כן מחפש אידיאל גדול יותר, ולא מוצא. הוא לא מוצא, אז הוא מתייאש. כיוון שהוא מתייאש, הוא רוצה לרדת מן הארץ, הוא רוצה כל מיני שטויות וכו' וכו'. אבל זה סימן לגדלות. כן? הוא מחפש את האידאל הגדול. למשל, יש היום, דברים הרבה על זה היום, שיש פוסט-מודרניזם, כן? איזה מין שד כזה, זה מפחיד, כן? יצא מהבקבוק, פוסט-מודרניזם. אני לא יודע, אגב, כמה אנשים במדינה יודעים בדיוק מה זה פוסט-מודרניזם, חוץ מכמה תלמידי חכמים. אבל הפוסט-מודרניזם מפחיד. אז אומרים, וואו, איזה הידרדרות, מה יהיה? צריך להפיץ מסרים שמרניים. אנחנו נקדם את השמרנות הישראלית, הדתית, זה וזה, ואז אנחנו נעצור את הפרץ הנורא של ההידרדרות של הפוסט-מודרניזם. וזה יעזור? ברור שלא. כי מה שהדור רוצה, זה לא לחזור לכלים קטנים, הוא רוצה כלים עוד יותר גדולים. אז מה שצריך לעשות, זה לפתח את הפוסט-מודרניזם. דהיינו, הכלים של הנבואה. כן? זה בעצם מה שהדור זקוק לו. איך? זה שאתה לא יודע תמיד את התשובה איך, זה לא אומר שזה לא מה שצריך. פוסט-מודרניזם זה משהו שרק כמה תלמידי חכמים במדינת ישראל יודעים מה זה. זה אסכולה פילוסופית שאומרת, זה פוקו וכל הבנדיטים האלה, שאומרים שאין אמת. אין אמת. אז כיוון שאין אמת, אז מה יש במקום זה? יש נרטיב. אז הנרטיב שלי, הנרטיב שלך. כן, אז הנרטיב יכול להיות הנרטיב הפלסטיני, יכול להיות הנרטיב הציוני, הנרטיב החילוני, הנרטיב ההומוסקסואלי, הנרטיב השמרני, לא משנה, כל אחד נרטיב, הכל זה בסדר. אתה יכול להיות דוס, זה בסדר, זה הנרטיב שלך. בסדר? זו, זה הטענה הפוסט-מודרניסטית. בסדר. מה? יש רק בעיה אחת, מבחינה לוגית זה לא מחזיק מעמד. למה? כי הטענה אין אמת, היא טענה ודאית. על סמך מה? זה גם זה נרטיב. כלומר, מניין שאין אמת. ולכן, מבחינה לוגית, זה לא מחזיק מעמד. אפשר לומר שהפוסט-מודרניזם הוא יותר עמדה נפשית. כיוון שהוא באמת יותר עמדה נפשית מאשר אידיאולוגיה, לכן, רוב הציבור הפוסט-מודרניסטי לא מכיר את המונח, חוץ מכמה תלמידי חכמים. כן, מה אתה אומר? לא, יש היום יותר מה שנקרא חייבת לחיות, שזה מין שזה סובלנות, כן, או מתירנות. זה לא בדיוק פוסט-מודרניזם. כי פוסט-מודרניזם זאת השקפה פילוסופית. אני לא חושב שהיום יש השקפה פילוסופית כזאת, חוץ מאשר בחוגים מאוד מאוד ספציפיים. עדיין שזה חמור. השאלה היא איך מתמודדים. כלומר, האם התנועה הזאת עם חומרתה היא מעידה על שפלות הדור או על גדלות הדור? זה העניין של עיניים. איך אתה מסתכל על זה? אתה יכול להגיד שהדור דפוק או שהדור גדול ולכן הוא דפוק. אז זה הרב מלמד אותנו איך להסתכל על זה. בסדר? ודאי שזה קשור לגאולה. לכן הוא אומר שהרי אפילו חז"ל אמרו, אין בן דוד בא עד שיתייאשו. נכון? זה משנה זה ברייתא מסכת סנהדרין. אין בן דוד בא עד שיתייאשו מן הגאולה. מה זה יתייאשו מן הגאולה? שמה שהגאולה באה מהייאוש. טוב. זה נפלא אגב, היום זה הייאוש חודר בכל, גם בתחום הפוליטי והכל, זה ממש נפלא. אנחנו היום בעמדת צמיחה אדירה. כן. ייתכן. לא יודע. תראה, סך הכל כשהרב מתבונן באיזושהי תופעה, הוא תמיד רואה גם את האופי העולמי שלה. אבל את הדברים האלה הוא כתב על עם ישראל דווקא. להגיד שזה לא אכפת לנו מה קורה באומה, זה לא נכון. כן, זה כן משנה, כי אם זה קורה גם באומות, אז זה סימן שהתופעה היא באמת גדולה. כן? פעם היה איזה בפולין, הסתובב איזה יהודי, שטען שהוא המשיח. מדי פעם קורה. וזה גרם לאיזושהי תסיסה. ואז רבי יצחק מוולוז'ין, נדמה לי, הבן של רב חיים מוולוז'ין, שאל את אחד מהשרים של הצאר הרוסי. שאל אותו, מה אתה אומר על המשיח הזה שעכשיו מסתובב? ענה אותו שר רוסי, מה אכפת לי, זה של היהודים. אמר לו רבי יצחק, שזה יש, המשיח באמת, זה יהיה אכפת לך. כן. טוב. מה? מה זה? נו. ודאי. לכן גם לא רוצים לשמוע. טוב, הלאה. בסדר, צריך ללמוד תורה, לא? כן, מה אתה אומר?
הרב אומר הפוך,
הוא
אומר שהזכות האלוהית העליונה נצבעת מבני דורנו.
נכון.
זה לא כמו
המצד הדורנו, תורה מלמעלה. נצבעת מבני, הכוונה על ידי דורנו, על ידי בני דורנו. בסדר? מה?
הכוונה שאין בן דוד שהתייאשו, אז דווקא כשהם יושבים פה, יכול להיות שכבר התגברו על היוש הזה, ואז יבואו כשזה יחריאו.
אפשר גם, כן, בהחלט. טוב. אבל זה לא במקרה, כלומר, זה שתהליכים עוברים דרך שלבים של ייאוש, זה לא מקרה. זה מהותי לשלבים האלה. כלומר, אתה רוצה שתהיה הופעה גדולה, צריך למחוק את ההופעות הקודמות. ברור? זה לא סתם. טוב, בואו נקרא בפנוחו. ויש. זאת אומרת, אף על פי שהרמב״ם כתב על זה שלדרגה זו, אין איש כיוצא בו יכול להדריך, כי אינה מדרגת כל הנביאים, כי אם דרגת משה ואבות. אל ניבהל מזה. מה, אל תפחד ממה שהרמב״ם כתב. למה? למה אתה לא יודע? למה הגעת באיחור? יש לך פתק מההורים? אנחנו בעמוד רש י"ז, פרק י"ז בדרך הקודש. אל ניבהל מזה. יוכל היות, ובוודאי כן הוא, שהדבקות האלוהית שלנו המתפשטת גם במעשים החומריים והקולטוריים היא רק ניצוץ דק וקלוש מאוד, והאורה האלוהית
שאלה.
מה?
מה זה קולטורי?
תרבותיים. כן? קלצ'ר. כן? קולטורניה. כן. קולטור. רשי כותב, רשי כותב במסכת שבת נדמה לי, כישוף קולטורה בלעז. כך הוא כותב. טוב. יוכל להיות, ובוודאי כן הוא, שהדבקות האלוהית שלנו, המתפשטת גם במעשים החומריים והקולטוריים, היא רק ניצוץ דק וקלוש מאוד. והאורה העליונה של הדבקות האלוהית שהתנה הרמב״ם למודרכים על ידו, שתהיה שורה רק בשעת תורה ותפילה, מצווה ועבודה, וזמני התבודדות מיוחדים, היא יותר ויותר עליונה ושלמה, שאין הציור שלנו תופסה. וממש אומר הרב, נכון, הדבקות המתמדת שמתכוון אליה הרמב״ם, היא דבקות באמת שהיא למעלה מהשגתנו. אבל הדבקות שאני אומר, הרב קוק, שכל אחד מאיתנו יכול בדור הזה להגיע אליה באופן מתמיד, זאת דבקות במדרגה נמוכה יותר, מסוג נמוך יותר, אבל היא שייכת לכולם. מה? אצל הרב זה ככה, שההשערות הנכונות הן השערות בלבד מבחינה שכלית, אבל מכיוון שהן ראויות מבחינה מוסרית הן ודאיות. הרב פשוט יוצא מי עושה מעבר מן הלוגי אל הערכי. בסדר? וזמני יותר ויותר עליונה ושלמה שאין הציור שלנו תופסה, מכל מקום לא דבר ריק הוא מה שאנו קרואים לדבקות תדירית. טוב. ומה שהסגנון הרזי שהולך ומתפרש יותר ויותר בדורות המאוחרים עושה את התוכן האלוהי הזה יותר שווה לכל נפש, ומה שהתכסיס המדעי שבעולם השואף לגדולות ורוח העשייה, התעשייה והמסחר העשוי בליחת הנותן לבני דורותינו תכונה של התחרות וחפץ של עליות רוממות, הם העוזרים להכניס תכונה זו בשדרות היותר רוחניות ויותר תמימות. טוב, הרב כאן אמר הרבה דברים. אומר דבר ראשון, יש היום סגנון רזי שהולך ומתפשט. הסגנון הרזי הולך ומתפשט, יש לו תכונה פופולרית שאין לה סגנון הפילוסופי. כלומר, הרמב״ם מדבר עבור אנשים בעלי יכולת של ניתוח לוגי ופילוסופי ברמה גבוהה. כן? כלומר, לפי הרמב״ם אתה לא יכול להבין באמת בסתרי תורה אם לא למדת מדעים כמו שצריך ואתה מדייק הרבה. ולכן, מטבע הדברים, הדבקות האלוהית המושגת על ידי ההשכלות האלה, זה לא בשביל ההמון. אבל יש היום התפשטות של צינור נוסף, הצינור הרזי, שמתפשט הרבה, ואז הוא גורם שהרבה מאוד אנשים מרגישים שייכות אל סתרי תורה. למשל, כשמאות אלפי אנשים פוקדים את קברו של רשב"י, קשה לומר שכל הפוקדים את המקום מבינים רבע מילה ממה שרשב"י אמר. נכון? אבל הם מרגישים שייכות, הם באים לשם. לעומת זה, לקברו של הרמב״ם לא תראו הרבה שמגיעים, נכון? כלומר, הסגנון הרזי גם עוזר להתפשטות של הרעיון של הדבקות ההמונית והמתמדת. ודבר נוסף, שיש גם התכסיס המדעי שבעולם, השואף לגדולות, כלומר, המדע התפתח. ורוב בני האדם היום יש להם יכולת לגשת לפחות אל הידיעות המדעיות, מה שלא היה פעם. ודבר שלישי, אומר הרב, זה שיש קנאה ושנאה ותחרות בעולם התעשייה והמסחר, מה שנקרא מלחמת המעמדות המרקסיסטית, זה עצמו מפתח בתחום הרוחני את השאיפה והתחרות להשגות עליונות. כלומר, זה הבסיס התחתיתי של העלייה הרוחנית. אתם רואים איך הרב כאן מרחיב את הגבול שלו אל המהפכה המרקסיסטית כדי להגיע בסוף להשגות עליונות. שלושה דברים, כן? הסגנון הרזי, ההתפשטות של המדע והתחרות בתחום התעשייה והמסחר. בואו נקרא את זה שוב ואתה תראה.
איך השתיים האחרונות?
אני מציע שנקרא את זה שוב. ואז נראה. כן. ומה שהסגנון הרזי, זה דבר אחד, שהולך ומתפרש יותר ויותר בדורות המאוחרים. כן, היום כל אחד בסידור שלו כתוב מהי הספירה של היום בספירת העומר. כן? פעם זה היה סתרי סתרים, מי דיבר על זה? עושה, מה? זה עוזר כי זה מרגיל. זה מרגיל לזה. עושה את התוכן האלוהי הזה יותר שווה לכל נפש. ומה שהתכסיס המדעי שבעולם, הנה, זה הדבר השני, השואף לגדולות. והדבר השלישי, ורוח, התעשייה והמסחר יעשוי לבליחת, לבליחת הנותן לבני דורותינו תכונות של התחרות. כן, כלומר, יש מאבקים במלחמת מעמדות. וחפץ של עליות רוממות. כלומר, אם כבר אני כל הזמן רוצה לעלות, אז למה רק בתחום הרווחה הכלכלית? אני רוצה גם לעלות בתחום הרווחה הרוחנית. הם העוזרים להכניס תכונה זו של הדביקות המתמדת בסדרות היותר רוחניות ויותר תמימות.
מה?
מה אתה רוצה?
תחרות המשאבים שיש דווקא זה ההפך.
מה?
לגדול על תפיסה שיש תחרות בין משאבים זה ההפך מה שה...
נכון, זה לא טוב. הרב לא אומר שזה טוב.
למה?
הוא אומר, אבל זה עוזר. זה כמו שהשמרים שומרים את היין וככה הרשעים משמרים את מעבירים את העוצמה שלהם אל הצדיקים, אבל להיות רשעים זה רע. ואם כל זה, ואם זה, מה?
זה גם נופן לגבי המדע שזה לא טוב, אבל זה...
יכול להיות במדע גם גאווה. ואם זה, לא נעלמה ממנו גדולתם של הראשונים. כלומר, אנחנו לא נשלה את עצמנו שאנחנו גדולים מהם. ואפיסתנו לעומתם. ואנו אומרים, אם הראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. כן, זה גמרא, מפורשת. אם הראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. אם ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים. נכון, זה גמרא מפורשת. ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, ולא כחמורו של רבי חנינא בן דוסא. אז, אבל, האם על המלאכים עצמם, אם כל הודעתנו בתוקפם וחוסן קדושתם, גודלם ואימתם, וגובה להם, ויראה להם, וכי עליהם עצמם, אין אנו באים בכוח הסוד והגדה בכלל להתגדר ולומר שמה שלא יוכלו להגיע אליו עם כל כבודם, אנו מגיעים אליו עם כל שפלותנו. החשבונות שונים הם. כלומר, נכון, אנחנו לא מסוגלים להשתוות עם אלפית של המלאך היותר נמוך. מלאך זה מלאך, אין מה לעשות. אבל בכל זאת יש לנו חשבון אחר. יש לנו עילוי. של הליכה ושל בחירה. משהו שאין לה מלאכים. של התקבצות הדרגות השונות בחטיבה אחת. לגבי, כלומר, לעומת מעמד של הכרח, של טיפוסיות מיוחדה למקצוע אחד, שאנו מרשמים את המלאכים. כן? כלומר, השרפים, למשל, אינם מסוגלים כלל לעשות את העבודה של האופנים. והאופנים לא מסוגלים כלל לעשות את העבודה של השרפים. לכן הספרים אומרים קדוש, 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 והאופנים אומרים ברוך כבוד השם במקומו. רק הם נותנים רשות זה לזה. למה? כי האופנים אומרים, טוב, אנחנו לא יודעים, אבל יש לכם רשות לומר קדוש. הספרים אומרים, אנחנו לא מבינים, אבל יש לכם רשות לומר ברוך. ומה אנחנו אומרים? לרוכב ערבות, ליושב תהילות, לרוכב ערבות, קדוש וברוך. אומרים, גם זה וגם זה. אז זה משהו, אנחנו מסוגלים ל... לכלול את הכל בחטיבה אחת. אבל עם כל פנים, על כל פנים, החשבון מתמצא, שההשתפלות שלנו לעומתם לא תבטלנו משאיפות רוממות ערך ודליגה על גביהם. כן, הרי עתידים ישראל שמלאכי השרת ישאלו אותם מה פעל אל. נגד האליליות הרוחנית, שיר בתלה אלילים מכל דרי מעלה, והננו עולים בגאוותנו ואומרים מי לי בשמיים. כן, לא, אנחנו לא מזדקקים לכל המלאכים ולא עובדים להם. רק האמת המוחלטה, רק הגודל לבדו, רק המקוריות בעצמה, רק עוז אלוהים דורשים אנו ונדרוש. כמו כן, בחשבונות אחרים, מה יש להסביר?
מה זה אומר? כל הרקע האמת המוחלטה, כאילו, רק הגודל?
שאנחנו מבקשים רק את האמת המוחלטה. כלומר, אנחנו, הרי עובדי האלילים, הם עבדו להרבה אלים. למה? מאיפה הם לקחו את כל האלים האלה? כן, את אפרודיטי וארס וזהוס, מאיפה באו להם כל החברה האלה? זה מלאכים, נכון? אהו, תהיתי. כן, זה מלאכים. זה ממלא את כל החלל של העולם הרוחני. והם נעצרו שם, במקום לעבוד לאלוהי האלוהים, לבורא שמיים וארץ, הם אמרו, בוא נעצור, אנחנו מבחינים שפה יש כוח, פה יש כוח, בוא נעבוד לכוחות האלה. שאנחנו אומרים מי לי בשמיים. נכון, מי לי בשמיים ואיתך לא חפצתי בארץ. פסוק. לכן רק הגודל לבדו, רק האמת המוחלטה, כמו ריד עצמה, רק עוז אלוהים דורש עמנו, ונדרוש. כמו כן, בחשבונות אחרים, לא יעקבונו ראשונים אם אנו באים למגמה שמסיבות נמנעה מהם, בין שהיא שכלית, בין שהיא מוסרית, אמונית ולאומית, וכבודם וגודלם ומיעוט ערכנו וקוטננו במקומו מונח. אז מה שהוא אומר כאן, איך אני חולק על הרמב״ם? הרי הרמב״ם לעומתי הוא מלאך. אומר הרב קוק, אבל גם מלאכים לא מפחידים אותי. אז למה שהרמב״ם יפחיד אותי? כן? אבל לא נפסוק משום כך מכל שאיפת עלייה שרוחנו הומה אליה ושיד הזמן מורה אותנו שאיננו יכולים לתופסה. שם השם אנו קוראים בהתגלות החיים והרוח שבכל דור ודור. זאת אומרת, ההיסטוריה נמשכת. אחד הדברים שהתנ"ך לימד אותנו זה שההיסטוריה כולה היא הזירה של ההתגלות האלוהית. לכן אנחנו מחויבים על פי רוחו של התנ"ך לראות את ההערה האלוהית המיוחדת לכל דור. ברור? יש דבר מעניין, השמות של אלוהים הם השתנו במשך הדורות, נכון? השמות של אלוהים הם השתנו. כן, ודאי. למשל, בראשית ברא אלוהים, נכון? אז מי זה אלוהים? זה מי שברא את העולם, עולם הטבע. פרק ב' של ספר בראשית, ביום עשות, השם אלוהים. פתאום יש פתאום שם חדש. מי זה השם אלוהים? זה מי שפונה אל האדם, ויצב השם אלוהים על האדם. אז משהו השתנה. אחר כך מגיע אברהם אבינו, ואז הוא קורא לו בשם אדוני. מה זאת אומרת? הוא מקבל את מלכותו. ואחר כך הקדוש ברוך הוא אומר, אגב, סתם שתדע, אבל אני אל שדי. מה זה אל שדי? יש לי הבטחות להבטיח. וכשתקיים אותם, איך תהיה? כשאני אקיים, אני אהיה השם. וזה מה שהוא אומר, ואירא אל אברהם, יצחק וליעקב באל שדי, רש"י, הבטחתי מבטחות, אבל שמי השם, נאמן לקיים דברו, לכן לא נודעתי להם. לכן מגיע, ולכן אמור לבני ישראל, אני השם והוצאתי אתכם. כן, אז י' כ' ו' כ' לבדו, זה שם שמיים שמקיים את הבטחתו. אחר כך, מה? אחר כך מגיע חנה, אומרת לקדוש ברוך הוא, אין לי בן. זה בעיה, כי הבן שלי, אני רואה ברוח הקודש, שהוא זה שצריך להקים את מלכות ישראל. אם הבן הזה לא ייוולד, אז אתה לא תיקרא בשם צבאות. ואתה אומר, השם צבאות, אם תראה באוני אמתך. אומרים חזל, אתה רוצה שיקראו לך השם צבאות? אז אתה צריך בשביל זה לראות באוני אמתך. זאת אומרת, פתאום הקדוש הוא מקבל שם חדש, השם צבאות. אגב, זה ממשיך. אומר הנביא ישעיהו, וואו, אתם עושים הרבה שטויות, אתם מלכי ישראל ומלכי יהודה. אבל הקדוש ברוך הוא קדוש ישראל. קדוש ישראל הוא ממשיך איתכם למרות הכל. בנביאים שבסוף ימי בית ראשון. כן, הוא מקדש את, כלומר, הוא מכיל את שמו על ישראל, מה שלא יהיה. קדוש, ישראל. ולקראת סוף בית ראשון זה כבר מתחיל להיות בעיה. הקדוש ברוך הוא נקרא בשם שמיים, ועליון ניתן קולו. ובאמת כל ימי בית שני אנחנו רואים ששמו של הקדוש ברוך הוא בספרות של ימי בית שני זה השמיים. מכאן הביטוי יראת שמיים. נחרב המקדש, האלוהות לא מתגלה, ואז יש לו שם חדש. הקדוש ברוך הוא. כלומר, אף על פי שהוא קדוש, הוא בעצמו הברוך. זה מושג פילוסופי כבר, הופך להיות. כן? הטרנסנדנטי שהוא בעצמו האימננטי, הקדוש שהוא בעצמו הברוך. שזה הטרנסנדנטי שהוא בעצמו האימננטי. אתה לא אומר קדוש יתברך, אתה אומר הקדוש ברוך הוא. אז זאת אומרת שהקדוש הוא בעצמו הברוך. נכון, זה סותר לכאורה. כן? כי זה בדיוק הפוך. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. במה ברכו? ברכו במן, שהייתה מנה כפולה של מן ביום שישי. קדשו במן, שלא ירד מן בשבת. אם כן, קדושה וברכה הם הפוכים. ברור. אבל הקדוש הוא הברוך. ליושב תהילות, לרוכב ערבות. דיברנו על זה, לא? טוב, ובכן, ומה קורה בהקמת המדינה? צור ישראל. פתאום הקדוש ברוך הוא נקרא בשם צור ישראל, כך כתוב במגילת העצמאות במפורש. מתוך ביטחון בצור ישראל, אנו ראשי מועצת העם, חותמים בזה וכל וכל. מה? בוודאי. יש שם שעוד לא הופיע. אהיה אשר אהיה. כן, פעם אחת הופיע בסנה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תדע לך, אהיה, אשר אהיה, אבל זה נשמר לעתיד. כן? אפילו כתוב שמשה לא רצה לגלות את זה. והרב קוק באורות אומר ששם אהיה אשר אהיה הולך ומתגלה, הוו גודל לאלוהינו. ברור? טוב. אז זאת אומרת שאנחנו רואים שמהלך ההיסטוריה הוא מהלך של התגלות. לכן אומר הרב, אנחנו צריכים לא להתיירא מזה שהקדמונים אמרו מה שהם אמרו, כי אנחנו גדולים מהם מצד היותנו דומים לאדם לעומת המלאך. שאף על פי שהמלאך הוא גדול מאיתנו, אנחנו גם בעלי בחירה ועלייה. אז גם אנחנו, ביחס לראשונים...
המלאך שם הוא גם בעל בחירה.
מה? מלאך הוא בעל בחירה? איפה?
לא, המלאך שהרב מדבר,
שהרב קוביץ, לא, ראשונים כמלאכים. אז מה כמלאכים? כמו שאנחנו, כמו שאדם, לעומת המלאך, יש לו צד של עלייה, כך אנחנו האחרונים הקטנים, לעומת הראשונים. זה הכוונה של המשל. כן. מה, מה אתה עושה לי ככה?
לא, ככל שהאדם יותר גדול, אז גם
יצרו את זה. אפשר להגיד הרבה דברים. אנחנו מדברים פה, מה שהרב רוצה להוציא מהמשפט הזה, ראשונים כמלאכים. לא כל, כל ההיקף שקשור לזה. כן, בבקשה. טוב. שם השם, כן, שאיננו יכולים לתפסה. שם השם אנו קוראים בהתגלות החיים והרוח שבכל דור ודור. ופגם הכתוב, כבודו של צדיק בקבר, מפני כבודו של צדיק חי. הצדיק שבקבר גדול יותר. אין? אבל זה, יש לנו כלל. הכלב החי, טוב מן הארי המת. אין? ומה?
על מה זה מדובר
שפגם צדיק שבקבר? לא יודע. לא זוכר. ועם זה, הרינו מתאחדים עם גדולת האבות. כלומר, אחרי שכאילו ירדנו על הגדולים מאיתנו, עכשיו אנחנו, כן, יונקים מהם, בייחוד הדברים אמורים ביחס לכל הדרכה שבאה מחקר לב. אפילו חקר לבב של גדולים חקרי לב. הדברים של אבות העולם, שבאו במסורת ומורשה באמת, חותם השלימות האלוהי תבוע עליהם, ולעולם אין אנו צריכים כלל לזוז מהם. זאת היא הסיסמה המבדלת בין עצמיותה של תורה שבעל פה, שהאומה יודעת לעשותה עיקר קבוע, ובין דברי חכמים וסופרים פרטיים שבכל הדורות והזמנים. כלומר, האבות משמשים לנו כדגם יסוד לזהות שלנו, מייסדי הזהות. פרק י"ח. כן, מאיפה אתה לומד דרך ארץ, מידות וכו'? מהאבות, לא? אתה לא לומד הלכות מהאבות, אתה לא נושא שתי אחיות, למשל. אבל אתה לומד מהאבות, תמידות. בפרט. בייחוד ובפרט.
אבל אומר, בייחוד הדברים אומרים, איזה דברים?
שאנחנו לומדים מן האבות. מתאחדים אנו עם גדולת האבות. הרינו מתאחדים עם גדולת האבות. זה הדבר שהוא אומר. הדברים האלה שהוא אומר, שאנחנו מתאחדים בגדולת האבות, אמורים ביחס לכל הדרכה שבאה מחקר לב וכו'. בסדר?
מה זה אפילו חקר לב של גדולים חקרי לב? מה אפילו?
כלומר, לכאורה היית אומר, אנחנו יכולים ללמוד מגדולים חקרי לב המאוחרים יותר. בעל חובות הלבבות, מסכת אבות, משלי. אז מה יש לי ללמוד מן האבות? לא, גם הדברים האלה צריך להסמיך אותם על האבות. יש ביטוי בגמרא, לקה מידי בכתובי בנביאי וכתובי דלר מיזה באורייטה. אז אם כן צריך בנביאי וכתובי למצוא איך זה רמוז בתורה. פרק י' ח' יואל, פרק י' ח' שתדע, לא יודע, כן, עמוד ר' כ', מידות הגדולה בעבודה. כן, כלומר, יש כל מיני מידות, מידת הענווה, מידת השמחה, מידת השפלות, מידת הדבקות, כל מיני מידות. אחת מן המידות זה מידת הגדולה. מה זה מידת הגדולה? הגדולה הנפשית המורגשת בעת העבודה, הרי היא נערכת למדרגות. הגדולה הנפשית. כן, זה קשור לחסד. מה, כי חסד אין לו גבולות. גדולה נפשית זה שאדם חש שיש משמעות לאני שלו. כן, זה הכוונה. כן. הגדולה הנפשית המורגשת בעת העבודה. הרי היא נערכת למדרגות. הדרגה הראויה למידת העבודה הבינונית, הרי היא נחשבת לחסרת חדווה במידת העבודה היותר עליונה ממנה. ולהפך, אותה הגדולה המעדנת את הנשמה ומאתרתה כבוד בעת העבודה העליונה, תחשב לגאווה עיוולת בעת העבודה הפחותה. אותה גאוות השם המיוחדת לצפיית המרכבה, שהיא היא הענווה האמיתית, הרי בתור גאווה מעוררת סוהמת גסות הרוח, כשהיא עומדת מדרגה במידתה בית התלמוד הרגיל. ועל כן ידע את עת ומשפט לב חכם, איך להחזיק במידת הרוח בעלייתו וירידתו. מה אתה מסתכל עליו? האם חשבת שאני לא אבייר? אז למה אתה עושה לי? מה אתה אומר? טוב, העניין הוא, יש לנו כלל, אל תיבז לכל אדם ואל תפליג לכל דבר, שאין לך דבר שאין לו מקום ואין לך אדם שאין לו שעה. מה זה אומר? כל דבר במציאות יש לו משמעות. אז גם כל דעה, כל שטות, יש לזה גם מקום. יכול להיות הרבה שטויות יש בעולם. מה המשנה מתכוונת? היא מתכוונת לומר שיש דבר שהוא נכון בהקשר מסוים, וזה שעכשיו הוא שטות זה בגלל שהוא לא בהקשר הנכון. כלומר, אין דבר במציאות שאם לא תחפש היטב, לא תמצא באיזה מקום זה כן נכון. אבל ברגע שזה יצא מן המקום, זה מזיק. אז יש גם סוגי הרגשות שהן נכונות בהקשר מסוים, שאסור לפתח בהקשר אחר. למשל, תחושת הגדולה הנפשית, מה שדיברנו. הגדולה הנפשית, מתי ראוי להרגיש אותה? כשאדם עוסק בצפיית המרכבה. אבל מתי אסור להשתמש בה? כשאדם עוסק בתורה הפשוטה של הנגלה. שם צריך לפתח ענווה ושפלות. עכשיו, לכן אומר הרב, אדם שעובר מתחום לתחום, אז הוא צריך לדעת מתי להחליף את הבגדים. מתי לעבור ממידה למידה. הנה, בואו נקרא את זה שוב. הגדולה הנפשית המורגשת בעת העבודה, הרי היא נערכת למדרגות. כלומר, תלוי איפה אתה נמצא. הדרגה הראויה למידת העבודה הבינונית. כן? כלומר, מה שרגילים להיות בעלי עבודה בינונית. מה זה עבודה בינונית? דוס מצוי. כן? יש דבר כזה. אז זה טוב. כן? יש כמה מקומות שהרב מלמד זכות על המידה הזאת. אומר הרב, המידה הזאת הרי היא נחשבת לחסרת חדווה. מתי? במידת העבודה יותר עליונה ממנה. כלומר, כשאתה נמצא במדרגת העבודה יותר עליונה, אז הדתיות, הפרוסטה פרומקייט, מה שנקרא, הדתיות הפשוטה, המצויה, היא נחשבת לבזויה בעיני אותם בעלי המעלות העליונות. ולהפך, אותה הגדולה המעדנת את הנשמה ומאתרתה כבוד בעת העבודה העליונה, תחשב לגאווה עיוולת בעת העבודה הפחותה. כלומר, אתה לא יכול להשתמש בתחושות הגדולה שיש בזמן העיסוק במעשה מרכבה, בשעה שאתה לומד, למשל, הלכות או גמרא. בגלל שיש קרבת אלוהים. בהלכות, אתה עוסק בדברים פשוטים. מה, זה דבר קטן, הרי? נכון? כתוב על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח לא דבר גדול ולא דבר קטן. מה? מחלוקת. זה, לא, אין שום מחלוקת. זה גמרא מפורשת. איך להבין את זה? אבל זה גמרא מפורשת ואף אחד לא חולק על זה. כן, שרבן יוחנן בן זכאי, לא הניח דבר גדול ודבר קטן, והגמרא שואלת מה זה דבר גדול ומה זה דבר קטן. היא אומרת, דבר גדול, מעשה מרכבה. מה זה דבר קטן? הוויות דאביי ורבה. זה מה שכתוב. כתוב, דבר גדול, מעשה מרכבה, דבר קטן, הוויות דאביי ורבה. אחר כך הדבר הזה גרם לרן ולריטב"א לעמוד על רגליהם ולשאול, איך אפשר להגיד את זה? אבל קודם כל זה כתוב. בסדר. הם לא מחקו את זה מהגמרא. מה? השאלה היא, מה זה תורה לשמה בהלכות? לפי הרב קוק, מה הרב קוק מבאר בתורה לשמה לגבי ההלכות? לא, זה לא ההסבר של תורה לשמה לפי הרב קוק. מה פתאום? תורה לשמה לפי הרב קוק זה תורה שמטרתה להודיע לך את דרכי השם. ויש מי שכשהוא לומד את ההלכות רואה איך זה מופיע גם שם. אבל מי שעוסק בסתרי תורה עצמם, לא צריך שיסבירו לו איך זה מגלה את השם, כי שמה זה הנושא. זהו?
אז גם פה הוא יכול להיות גאווה.
זה תלוי למי. בסדר. מה?
סליחה, רב אמר לימוד גמרא, תוך להבין את הדבר באמת, להבין את הערך המוסרי שמחור.
כן, אבל קודם כל צריך לדעת ללמוד גמרא. כן? טוב. מה? כי הנושא הוא גדול. כשהנושא גדול, אתה צריך להיות דומה לנושא. כמו שמורה לגיאומטריה, צריך להיות משולש. לא תמיד, אבל בסדר. אבל בתכנים הרוחניים זה כן ככה.
למה במעשה מרכבה, אדם כן צריך להרגיש את האני שלו,
ותלמוד להגיד לו. כי הנושא שם הוא גדול, ואז הוא צריך להגדיל את נפשו הוא. מה? מובן? זה שהאדם צריך להיות דומה לנושא הנלמד, אתה מבין? בסדר. אם הנושא הוא גדול, הוא צריך להגיש גדלות.
למה, מה הסכנה שאם הוא בנושא קטן ירגיש גדול, בנושא גדול ירגיש קטן?
כי אם בנושא קטן הוא ירגיש גדול, הוא יתמלא בגאווה גסה. הוא חושב את עצמו למעלה מכולם, שהוא מבין הכל וכו'. ונות הענווה, לשמוע את הדעות השונות וכדומה. ולהבין שזה דורש ממנו גם קטנות מסוימת לרדת לפרטים. לעומת זה, מי שעוסק במעשה מרכבה, אם הוא נשאר בקטנותו, אז הוא יהפוך את כל הנושאים הגדולים לבלתי רלוונטיים. מה נפקא מינה? כן? הבנת או לא? טוב, מה אתה רוצה?
זה גם דברים הקטנים.
שמת לב שדיברתי בינתיים עם מישהו, אתה הפרעת באמצע. כן, נו.
דברים הקטנים וגם דברים גדולים, חלקים של אותו שלם. למה שאני פה?
כי זה שהם חלקים של אותו שלם, זאת ידיעה, אבל זאת לא חוויה. אתה עוד לא הגעת לידיעה הזאת, כל הזמן שלא עסקת בזה בנפרד ובזה בנפרד.
למה, אפשר כשלומדים הלכות?
לא, אי אפשר מיד. לא, אי אפשר. אי אפשר מיד.
אבל אם אנחנו דור גדול, דור של גאולה וכל
זה. ואז מה, אין מתודיקה? הלאה. כן.
מה זה עיסוק? מה זה רק הלימוד?
זה אפילו יותר מזה. זה ההשגה של הדבר. לא רק לימוד. יש אדם שלומד, יש אדם שמשיג. למשל, אדם שמעולם לא חווה התקררות. עכשיו, הוא לומד רפואה. יש לו ספרים שלמים על התקררות, שפעת וכו'. הוא אומר, התחושות של מה זה צמרמורת, מה זה חום וזה, הוא לא מכיר את זה. כן? הוא לומד. ופתאום, פעם אחת הוא הצטנן, עכשיו הוא יודע מה. הוא השיג. נכון. כן? לא. זה צורת העבודה. בסדר? וכמו שכהן גדול נכנס לפני ולפנים, בגדי לבן, בחוץ, בגדי זהב. כן. אז בעת העבודה, ולהפך, אותה הגדולה מעדנת הנשמה מוטת הכבוד, בעת העבודה העליונה, תחשב לגאווה עיוולת, בעת העבודה הפחותה. אותה גאוות השם, המיוחדה לצפיית המרכבה, שהיא הענווה האמיתית, כי כשאני נפגש עם הגודל האלוהי, אז הגדלות שלי מתבטלת מול הגודל האלוהי. הרי בתור גאווה מעוררת זוהמת גסות רוח, כשהיא עומדת במידתה בית התלמוד הרגיל. ועל כן ידע עת ומשפט לב חכם. איך להחזיק במידת הרוח בעלייתו ובירידתו. עד כאן להיום.